שלום לכולם, אנחנו ממשיכים לסדרה שאנו לומדים להתפלל על הספר הגיון ליבי. ואנחנו נמשיך במהלך בברכת השיבנו. אחרי שהתחלנו את תפילת העמידה והסברנו את שלושת הברכות הראשונות. שלושת הברכות הראשונות, הרעיון שלהם זה הבנה מול מי אני עומד, מה הייעוד של הבריאה, מה הייעוד של התפילה, מתוכו נכנסתי לתפילה. אני ממשיך הלאה בברכת אתה חונן, והסברנו שאתה חונן זה לא עכשיו רק כן, לבקש איזה משהו נקודתי כאן, או איזה הצלחה של איזה מבחן או איזה טסט או איזה בגרות, אלא אתה חונן, שלומר, זה הבקשה לשיא החוכמה, שיהיה נבואה. כן, באמת גם משתלשלים כל החוכמות וכל הכישרונות, אבל ברכת אתה חונן היא מדברת בעצם על הרצון להשיב את הבורא בחזרה למציאות, הרצון להשיג כמה שיותר את הקדוש ברוך הוא, להשיג את הקדוש ברוך הוא, אבל כמה שיותר להבין את דרכי השם בעולם. ואולי אני עוד טיפה ארחיב על המהלך הזה, שאנחנו ניגשים לתפילה, בן אדם צריך לבוא, אולי לא הזכרתי, זה אולי כדאי להזכיר את זה. הרעיון של תפילת העמידה, חשוב לומר את זה כל פעם, תמיד שואלים אותי את הנקודה הזאת, איך אפשר, לכאורה, איך הפירוש שאנחנו ככה מסבירים על התפילה, הביאור הוא כל כך שכלתני, בעוד שהתפילה היא כל כך רגשית אמורה להיות. ואז מה, אז אני אמור תוך כדי להעביר את המילים במחשבה שלי, אז אם ככה זה לא סוג של עיון תפילה שכזה? אז התשובה היא שבאמת התפילה צריכה להיות בדממה מחשבתית. כלומר, לא חושבים על כלום שקשור עכשיו לפירוש שלמדנו לפני התפילה. אז למה לומדים את זה? התשובה היא שצריך שזה יהיה טבוע בי. כלומר, שאני אומר את המילים עכשיו, שיבנו אבינו לתורתך, אני לא חושב שצריך לזכור, שיבנו, אבינו, אבינו, זה הכוח הפנימי שמתגלה דרך הסגולה שבי, ולתורתך, לא מעביר את כל זה בראש. זה זורם לי בטבע. כמו שקודם, שאני התפללתי, לא עכשיו חשבתי יותר מדי על המילים כזה, פשוט מה שהבנתי, הבנתי, ופשוט נבע ממני. גם כאן, אני פשוט זורם עם התפילה. ומה שאני הופנם בי בכוונה של התפילה, אני מכוון. מה שלא, לא. זה אני לא עכשיו מתחיל לנסות להיזכר תוך כדי. הרב קוק אומר את זה במוסר אביך, הוא אומר שהאדם צריך לקבוע מקום לתפילתו. אוקיי? מקום לתפילתו, הכוונה היא שאני צריך להתפלל מהמקום שבו אני נמצא. ככה הרב מסביר את זה. המקום הרוחני שבו אני נמצא, ממנו אני מתפלל. אני במשך היום קלטתי אידיאלים ברמה א', התפילה תוציא ממני, כן, תופנים את זה ברמה הרגשית, באותה רמה שבניתי במשך היום. מה שבניתי, מה שאדם הכין בערב שבת, כך הוא יאכל בשבת. אז כל היום אני לומד, אני עובד על המידות, אני אפילו עובד בעבודה רגילה, וזה חלק מעבודת השם, וזה עבודת השם שלי, או חלק מעבודת השם שלי. והתפילה, היא מפנימה את הכל ברמה הרגשית. כלומר שכל האידיאלים שחוויתי במשך היום וחשבתי, זה הכל היה מחוץ אליי. השכל הוא משהו שאני חושב עליו, אני רוצה אותו אולי, אבל בתפילה אני משיג את זה. אני מפנים את הדברים. אוקיי, אז אני לא עכשיו חושב על המילים באמצע התפילה. אלא זה פשוט זורם ממני, ואני מציע לקחת, עשיתי את זה גם ממש בחוברת, הייתה לנו בזאת השם עוד שבועיים, שבוע יצא הספר המלא, עשיתי קיצור של הבקשה. כלומר, יותר נכון, מה אנחנו הולכים לכוון בברכה הזאת? עכשיו, הרגע שאני יודע מה אני הולך לכוון בברכה הזאת, כלומר, יש לי איזה כלל כזה גדול, אז במשך הברכה אני הולך ומפרט אותו. כאילו, אני יודע על מה אני הולך כאן לדבר. עכשיו, שימו לב, זה הולך להיות רצף. אוקיי? אחרי שהסברנו על שלושת הברכות הראשונות, מול מי אני עומד, מה התכלית של הבריאה, מה התכלית של עם ישראל, ואיך זה בא לידי ביטוי בשטח, אז עכשיו אני פיזית מתחיל להופיע את תכלית הבריאה. אני מתחיל לרצות את תכלית הבריאה. ואיך אני מתחיל לרצות את תכלית הבריאה? אתה חונן אדם דעת. בסדר? שסברנו שזה בקשה על תכלית הבריאה, של החוכמה והבינה והדעת, והסמרנו שזה בא ידי ביטוי בהשגה שלי, שכמה אני עכשיו יכול להשיג את דרכי השם בעולם. בסדר? רצית לשאול?
בהתחלה משהו שתגיע שזה רמת טבעית, אני רואה שאדם מתקע באיזשהו מובן, כאילו בהבנה.
בהבנה או בתפילה?
בתפילה אני אומר.
אז לא, אז לא להתקע. מה שהבנת, הבנת. אתה לא עכשיו מתחיל לזכור בתפילה, אה, זה היה ככה.
אני אומר, איך לבוא לי את הביטוי שזה כזה טבעי. משהו טבעי זה בסוף צריך לבוא בידי רגע, זה
שמותן, לא? כלומר, זה כן, זה אמור להיות מאוד מאוד... כאילו, אתה אומר, שאבינו אבינו את תורתך, אתה מבין שאבינו זה לא אבא שלך החומרי. זה דורש ממך הפשטת המחשבה עוד לפני התפילה. כאילו, התפילה היא גרעין היום ופריו. כאילו, זה התוצאה של כל היום. אם אין אדם כל היום, המחשבה שלו זה הסבא זקן בשמיים. וכל היום המחשבה שלו היא מאוד מאוד מוגשמת. אז ברוך שתחיל עכשיו, אבינו לתורתך, הוא יחשוב ש... כאילו, זה יכוון את זה בצורה מאוד פשוטה, ויחשוב על תתה, אתה מבין? וזה לא, הוא לא יכוון לכוונה היותר פנימית ויותר מדויקת. וככל שהוא יותר רגיל בשפה הזאת, אז זה יהיה לא רגיל יותר. ולאדם אומר לאשתו עכשיו דייט שלישי, שהוא לא יודע, שהוא אוהב אותה נגיד. בסדר? נגיד שהוא אמר את זה, בסדר? אני מושג איך הוא אמר את זה, אבל נגיד שהוא אמר את זה. אתה מבין שהוא לא התכוון במילה אוהב לאחדות העליונה. וכנראה שהוא גם לא נמצא שם. אבל גם על 20 שנה שהוא יגיד לה את זה, ושהוא אמר את המילה אוהב, הוא באמת התכוון למשהו הרבה יותר עמוק. אבל זה יהיה אותה מילים, וזה יהיה באותו שטף מילים. ככה גם כאן, אתה מתפלא כמו ילד, אתה גם מתכוון למשהו מאוד פשוט, אתה גם עוד 20 שנה, ואחרי השיעור הזה גם מתכוון למשהו שהוא באותו מילים, אבל בכוונה יותר עמוקה, ובאותו שטף של מילים. גם אז הוא לא מכוון שאני, זה הגילוי הסובייקטיבי של אלוהים דרכי, ואוהב, זה האחדות, הוא לא מכוון, וזה פשוט בדיבור שלו. והוא באמת מתכוון לזה, וזה שטף הדיבור שלו. ואני חושב שאמרתי את זה בשיעורים הראשונים, שכל המלל הזה של התפילה, המילים הללו, הם נכתבו דווקא בשפה הזאת, כדי שאנשים ילכו לעבודה זרה אחרי חורבן בית שני. אנשי כנסת גדולה תקנו את זה, את הנוסח, בצורה כזאת, שכל האידיאלים שעם ישראל צריך יהיו פה. ובעצם התפילה היא כן נבואה. היא כן נבואה. כלומר, מי שבאמת בדרגה כזאת יכול גם להתנבא בתפילה. אבל למה התפילה היא כאין נבואה? כי אין שכל בתפילה. אין שכל בתפילה. אתה לא חושב. פילוסופיה זה שכל. נבואה זה לא שכל. זה שכל שכל כך חזק עד שהוא מנתב את העולם הרגשי והדמיוני. אוקיי? הנבואה היא בעצם אפשרות שהשכל כל כך ברור, כל כך שולט על הרגש ועל הדמיון, שזה נובע מתוכי. לכן זה מאוד קשה להגיע לנבואה, ולכן זה גם מאוד מאוד קשה להתפלל. כן, תפילת העמידה היא הכי גבוהה במהלך התפילה. אנחנו עולים לאט לאט, עד שבסוף, עד שממש בתפילת העמידה אנחנו מגיעים לשיא של היכולת שלנו להביע ברמה הרגשית את הדברים, ללא שום מחשבה. וזאת המטרה, זה הייעוד של התפילה. עשית לשאול? בסדר? טוב. אז אנחנו עכשיו נמשיך. אז אחרי אתה חונן, אחרי אתה חונן לאדם דעת, שזה הבקשה על תכלית הבריאה ועל השגה בדרכי השם בעולם, הבנה איך העולם עובד, שזה בעצם, כן, אפשר לומר בקשה על הנבואה, על תכלית, התכלית של הבריאה כולה, אנחנו מרגישים את החיסרון. כלומר, כמה אנחנו רחוקים מאותה תכלית. כמה אנחנו רחוקים מאותו יעד של תכלית הבריאה, של החוכמה, שזה האור הראשוני, ורחוקים להופיע, כן, את הדעת דרך הבינה. כן, אמרנו שהבינה זה שהבורא נותן לאדם מרחב כדי לבחור, והדעת זה כבר שהאדם בוחר בבורא מתוך רצון. בסדר? שאדם בוחר בבורא מתוך רצון, כלומר זה החוכמה אחרי שהיא עברה עיבוד של הבחירה. כן.
הרב, אצלנו, במקום להגיד חוכמה בין הדעת, אומרים דעה, בינה וסכה.
זהו. אז זה בתימנים. כן, ראיתי נוסח כזה גם אצל המרוקאים, זה האמת. יש גם אשכנזים. אז בגדול, יכולים להתחח חוכמה בינה ודעת, זה פשוט אפשר לומר מלמעלה למטה. דעה, בינה והשכל זה מלמטה למעלה. אוקיי? מלמטה למעלה. אולי בגלל שזה גם מלמטה למעלה, אז זה לא נקרא חוכמה כבר. נקרא סקל. כאילו, זה תסבך אותי עכשיו בנוסחים, וגם סבך את הקהל. אני אגיד בקצרה, כי זה קצת עמוק. אבל כשאנחנו אומרים חוכמה, בינה ודעת, אז אנחנו רוצים שהחוכמה תתגלה דרך הדעת, תגלה דרך הבינה בדעת. כלומר, שאנחנו באמת, החוכמה הזה, שכל האור של אלוקים היה במציאות, ואנחנו רוצים שהוא פשוט יופיע אותו דבר שהיה במציאות, רק מתוך רצון. זה דרך הבינה, ושהוא יופיע מתוך חיבור. דעת זה החיבור. בסדר? אז בעצם כאן אנחנו אומרים אותו דבר הכפוך. כלומר, שאנחנו רוצים שהבורא יתגלה במציאות, אוקיי? כלומר, שזה יופיע מתוך הבחירה שלנו, כלומר, שנדע את זה ונתחבר לזה, דרך הבינה, ונעשה את זה מתוך ההשכל, מתוך החוכמה האלוקית שתתגלה דרכנו. אפשר לקרוא לזה השכל, תבינו, כאילו שאנחנו אומרים גם חוכמה, זה בעצם הניצוץ הראשוני של המחשבה, אוקיי? כלומר, בוא נגיד אותו דבר רק אפשר לקרוא זה אור ישר, אור חוזר, כאילו זה כוונה מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, כל מיני שפות אתה רוצה תקרא לזה. ואולי, כפי שאמרתי קודם, אומר באולי, שבגלל שזה עכשיו משהו שהוא כבר יותר בכירי, כלומר דעה בינה, כלומר הולכים מהדעה פעם, אז זה כבר לא חוכמה בינה ודעת. כאילו החוכמה היא כבר משהו שהוא כבר נהיה יותר מושג בשבילנו, אוקיי? חוכמה היא כבר לא חוכמה, איזה אור לא ברור שאמור על החוכמה אחותי את, כן? שמשהו בלתי בכירי, אלא זה השכל, כן? משהו שאתה יכול יותר, השכלה זה משהו שאתה יכול יותר להשיג אותו, אוקיי? כן, שכל, מלשון, נכון, יש בפרשה, פרשת ויחי, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור, נכון? אז הסיכול הוא בעצם ככה. כלומר, לסיכל זה לחבר דברים מנוגדים. אז בעצם החוכמה, אחרי שהיא עברה, אחרי שכבר השגנו את המשהו הזה עכשיו, אנחנו יותר בחירים, והחוכמה היא כבר משהו שהוא יותר מושג. הוא בא להגיד כי בכל שאור אלוקי תגלה יותר במציאות, וזה משהו שאנחנו יותר יכולים, כן, הניגודים זה האור האלוקי ואנחנו, הקדוש ברוך הוא והאדם, הרצון לקבל שזה האדם והרצון להשפיע אלוקי, החומר והרוח. כלומר, הדברים האלה עכשיו הם דברים שניתנים יותר לחיבור, זה לא מאשר קודם. זה נראה לי הכיוון של הנוסח הזה. טוב, אז נמשיך. אז אחרי שיש את הבינה, את החוכמה, בינה ודעת, את תכלית הבריאה, אליה אנחנו שואפים ואנחנו רוצים להיות חלק ממנה, להתחבר אליה, אנחנו מרגישים את החיסרון, והחיסרון זה דרך השיבנו. משיבנו אבינו לתורתך. אז אבינו זה בעצם, בוא נגיד ככה, ההבדל בין אבינו לבין מלכנו זה מה שנקרא בעגה המקצועית טרנסידנטי ואימננטי. בסדר? הסברנו שמה זה טרנסידנטי ואימננטי? אימננטי זה מה שבפנים, וטרנסידנטי זה מה שבחוץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם מחוץ המציאות וגם בתוך המציאות. אבל נכון, זוכרים למה אנחנו אומרים טרנסידנטי ואימננטי? זוכר לי ישיב?
זוגיות.
זוגיות, יפה. כדי שתוכלו להגיד את זה בדייטים, ויהיה לכם יותר קל להתחתן. אבל, לכתוב את זה. טרנסידנטי ואימננטי, כן, זה בעצם שעכשיו, אבינו זה האימננטי. כלומר, יש טבע אלוקי שמתגלה דרכנו באופן בלתי בחירי. כמו שיש תכונות גנטיות בין אב לבן, ככה יש תכונות גנטיות בינינו לבין אלוהים. זה אבינו. בסדר? אנחנו רוצים שהשיבנו אבינו את תורתך. כלומר, שאנחנו רוצים לשוב אל, שלומר, התורה שבכתב, אל התורה שכתובה על לוח ליבנו, אל טבע החיים שלנו, אל סגולת האומה. אוקיי? התורה היא הטבע של עם ישראל. אז אנחנו רוצים לשוב לתורה. אוקיי? רוצים לשוב לתורה, לא רק לשוב לתורה כמשהו כזה שאנחנו רוצים לקיים את התורה. לא, אנחנו רוצים שהתורה תשוב להיות הטבע שלנו. אוקיי? שבינו אבינו לתורתך. אז למה זה אבינו? כי אבינו זה בעצם שהתורה היא הטבע שלנו. כמו תכונות גנטיות בין אב לבן. כלומר, זה, נכון, ישראל, קודש בריך ובורא את אחד הוא. אז אנחנו רוצים שכל הקדוש ברוך הוא מתגלה בתורה דרך עם ישראל. אז אנחנו רוצים לשוב אל הנשמה של עם ישראל, אל הטבע של עם ישראל, שהוא התורה, שהוא גילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות. אוקיי? אז שווה להבין לתורתך, אנחנו רוצים לשוב אל האבינו שהוא תורתך. האבינו הוא תורתך. כן? פשוט האבינו, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך התורה. השלמות האלוהית, שנקרא מה שאנחנו שופים, השלמות, תכלית הבריאה, מתגלה דרך התורה. נכון? הסתכל באורייתא וברא עלמא. אז התורה היא מגלה את השלמות האלוהית, כיצד מופיעה השלמות האלוהית במציאות. אז תשיבי לו פנינו תורתך, רוצים לשוב לתורה שתהיה הטבע שלנו. רק תן לי כמה זמן, מה השעה? אנחנו מוכר קצת?
ארבעים.
וקרבנו מלכנו לעבודתך. אז מלכנו זה כבר, אם אבינו זה היה אימננטי, כלומר מה שבתוכנו, ואז מלכנו זה הטרנסידנטי, כלומר זה מה שמחוץ אלינו. וקרבנו מלכנו לעבודתך, אז בעצם מתי אפשר לומר, מתי הייתה התורה, אפשר לומר סוג של בטבע שלנו, מתי זה היה? בית ראשון, בתקופת האבות, שם המצב היה יחסית מאוד אינסטינקטיבי. אוקיי? אפשר לומר, זה תקופת ילדות האומה. שם הטבע של עם ישראל היה מאוד ברור, אבל בגלל שזה אינסטינקטיבי ולא בחירי, אז ככל שעובר הזמן הילד גדל ואז מורד. אז אנחנו רוצים לשוב לשם, לאותם ימי מקדש, שזה יהיה בטבע שלנו, אבל הפעם שזה יהיה מתוך הבחירה. אז לכן, וקרבנו מלכנו לעבודתך. עכשיו, השיבנו זה לטבע שלנו, כי כבר חווינו את זה. אבל את המקדש המתוקן שיבוא, אם תרצו, מן השמיים, כלומר, מתוך בחירה של עם ישראל, מתוך הפנימיות של עם ישראל, זה השמיים, השם, שם, שם, האין סוף, זה יבוא בצורה של קרבנו. כלומר, כל איפה אנחנו מתקרבים ליהוד הזה, מלכנו לעבודתך, עבודת המקדש. אנחנו רוצים, אחרי שזה היה טבוע בנו בתקופת המקדש, בתקופת ילדות האומה, בתקופת המשכן, המקדש, אנחנו רוצים לשוב לעבודת הקורבנות, לעבודת המקדש, שככה מופיע התחית של העולם. אנשים אומרים שבין בית המקדש, זהו, הכל, שבין בית המקדש, ההיסטוריה תתחיל סוף סוף. שבין בית המקדש, אפשר סוף סוף להתחיל, באמת, להתחיל לעבוד השם במציאות. תחשבו, כמה מצוות אנחנו מקיימים שאין מקדש, אפשר לתקן את העולם, כאילו... העולם לא ניתן תיקון עם במציאות שאין במקדש. אז אנחנו כל הזמן רוצים להתקרב עוד ועוד לעבודתך, כדי להגיע עוד ועוד למצב המקדשי הזה, שגם אם יהיה מקדש, אז הוא תמיד צריך להתקדם. כן, אנחנו יודעים שאחרי, כמובן, 830 שנה, בית המקדש השלישי יחרב, נכון? כן, אנחנו יודעים שתמיד יש התקדמות. אז מה בית המקדש השלישי, בעזרת השם, יחרב, ואחרי 830 שנה, נכון? כן? אתם לא שואלים אותי למה לא? אתה תשאל אותי, תודה. אז יחרב, קודם כל תראו את המספר 830, 830 זה חיבור של בית ראשון ושני. אחרי שהוא יכלול בתוכו את הדרגה והקומה של בית ראשון, לא, במספר, במספר השנים של בית ראשון ושני, אז הוא יגיע למצב שהוא יחרב. יחרב זה כמו שחזון אומרים שבאלף השביעי העולם יחרב. זאת אומרת שהוא יחרב, אלא שקדושתו תתפשט על כל העולם כולו. כמו שבאלף השביעי זה לא שהעולם יחרב, אלא קומה קודמת תחרב, ותתגלה קומה רחבה יותר ועמוקה יותר של המציאות. אז ככה גם כאן, תתגלה קומה רחבה יותר ועמוקה יותר של בית המקדש, והוא יתרחב, תרצו עד שערי דמשק. בסדר? מה? אני לא זוכר את המקור, אבל בהחלט שמעתי את זה מהרב שרקי. אבל הוא אמר את זה בשם אחד הראשונים כמדומני. אבל אני לא זוכר מי זה. אז תסלח לי, אבל אני אם אתה רוצה אחרי זה אני אביא לך את המקור, או מי שרוצה את ההקלטה, רואה את ההקלטה, אני אביא לו אחרי זה, בשמחה רבה. אבל, בסדר, אז באתי להגיד כאן שתמיד אנחנו, אפילו שיש בית מקדש, אנחנו תמיד מתקרבים לעבודתך. זה משהו שהוא תמידי, הוא אינסופי. בסדר? והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. כאן החזרה בתשובה שלמה, היא בעצם המצב שהתשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה מצב שכל הזדונות נהפכות לזכויות. מה זאת אומרת כל הזדונות נהפכות לזכויות? זה אומר שכל הרע הפך לטוב. יש לרמחה, ספר שנקרא כלח פתחי חוכמה. ובכלח הרמחל אומר ממש ממש בהתחלה, הוא שואל שאלה מדהימה, הוא אומר, תראה, בסוף כל הרע יהפוך לטוב, ואלוהים יתגלה במציאות, וייחוד השם יתגלה בעולם, ויהיה השם למלך לכל הארץ, ויום הוא יהיה השם אחד בשמו אחד. יופי, זה בסוף. מה קורה באמצע? אם אתה אומר לי שרק בסוף השלמות האלוהית הופיע במציאות, ויהיה השם אחד בשמו אחד, בסדר, אז באמצע מה? אז יש רע בינתיים, אז איפה שיש רע אין אלוהים, רק בטוב, אז כאילו אלוהים חסר. אז מסביר רמחל, תשובה שאנחנו יודעים אותה, אבל בשפה של הרמחל הוא אומר, בגלל שהרע מביא לטוב, אז גם רע הוא טוב. כלומר, בפנימיות הרע זה טוב. וכיוון שפנימיות הרע זה טוב, אז כל רגע אלוהים מתגלה. פשוט כאן באסתר, כאן בגילוי. ועל מנת שהאסתר יצא מן האסתר אל הגילוי, זו החזרה בתשובה שלמה. כלומר, בוא נגיד דבר כזה, אם האנושות לא הייתה חובה את האינסטינקטיביות הילדותית בימי בית ראשון, לא היינו מגיעים לבגרות ההכרתית בימינו. כלומר, אם ילד לא מורד, בוא נגיד ככה, אם ילד בהתחלה אין לו כוחות גדולים, ואין לו כוחות מתפרצים, אתה כל היום יושב תלמד תורה. ילד בן 3, 4, 5, 6, 7. כל היום אתה יושב אותי ללמוד תורה, אתה לא נותן שהכוחות שלו יתפרצו, אתה לא נותן להיות ילד שובב. מה יקרה? מה שיקרה זה שהוא ידע לך לפלף. והוא באמת גם לא יוכל להגיע למדרגות גבוהות רוחניות. למה? כי מדרגה גבוהה רוחנית יכולה להגיע רק על ידי שאתה כובש את הרצון לקבל שבנית. וכאן תבינו, מי שרוצה יראה את זה בבעל הסולם. הוא אומר את זה בכמה מקומות. אבל גם הרב קוק אומר את זה. דוגמה, הרב קוק אומר שצריך שהכפירה תיצור כלים גדולים לצורך העניין של כוח הדמיון, על מנת שתתאפשר הנבואה. אוקיי? כלומר, חייב שהרע יהיה מספיק רע על מנת שיוכל להפוך לטוב. ככה שאתה מסתכל על הכל מלמעלה, אתה רואה שלא באמת זה רע. אתה רואה שהרע היה חייב לקרות על מנת שיתגלה הטוב. בסדר? ומה שבעצם מנע את הגילוי הטוב זה בחירת האדם. בסדר, האדם היה יכול ללמוד יותר וכו', אבל גם הרבה פעמים, בוא נגיד את האמת, כאילו, כמו שילד קטן לא באמת הרבה פעמים יכול ללמוד ותואם מתוך המציאות. אז ככה גם האנושות. לא תמיד הבחירה שלה היא יכולה להיות בחירית. ולכן בתקופות של אברהם, יצחק ויעקב, הבחירה הייתה מאוד מאוד קטנה. גם בתקופה של עם ישראל, בחטא העגל, וכמובן בחטא האדם הראשון, אין מציאות כמעט של בחירה. זה נקרא מציאות של קטנות, של ילדות. וככל שהעולם מתבגר, אז באמת יש בחירה. לכן שואל אותי פעם איזה תלמיד, אמר לי, הרב, תשמע, אתה אומר שעכשיו אנחנו יכולים לקדם את המציאות ולהימנע מכל הכאבים שיש במציאות. כי בעצם זה או שנחווה איסורים, נכון? ואז נגיע לדרך, או שנלמד תורה ואז נחסוך את האיסורים. אז הוא אמר לי, אף פעם זה לא היה ככה, תמיד חווינו איסורים. אז למה עכשיו זה יהיה שונה? אמרתי לו, עכשיו אנחנו בוגרים. עכשיו האנושות היא בוגרת. תגיד לי, עדיין יש מלא אנשים אינסטינקטיביים. אוקיי, נו בסדר. אבל אתה בחירי. אז אתה יכול לגרום את זה שזה לא יהיה ככה. אתה יכול לזרז את זה. אז קדימה, תזרז את זה. וזה כל התפקיד שם. לזרז את התהליך ולהפוך את האנושות כמה שיותר מהר מאינסטינקט להכרה. זה היהוד. אז זה, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כלומר שבאמת בסופו של דבר, בכל התהליך הזה יצא לפועל, שכל הרע הפך לטוב וכל הזדונות, כל האינסטינקטיביות הכי חומרית שיש, תהפוך להכרה. בסדר? ומזה נלמד שהטוב הוא טוב והרע הוא רע. בסדר? ואנחנו חותמים, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. הרוצה בתשובה, כלומר שיש רצון השם בעולם שמופיע כדי להגיע לתשובה. יש רצון אלוקי שהעולם, נכון, תשובה קדמה לעולם, אנחנו חזרנו אומרים, נכון? כלומר שהתשובה היא מה שמוביל את העולם. העולם נברא חסר, אבל יחד עם החיסרון שלו, נבראת גם דרך התיקון של החיסרון. אז הרוצה בתשובה, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך שהעולם מתקדם, ורוצה בכך ש... אולי אני אוסיף עוד מילה, שהתשובה היא בעצם הבחירה, כן? אנחנו רואים, פשוט צריך לצאת מהמחשבה, צריך להיכנס, כשאנחנו רואים את המילה תשובה, צריך שמולנו יעלה אורות התשובה. אוקיי? אורות התשובה זה בעצם שהרב שם מאוד מאוד מסתכל על התשובה בצורה מאוד עדינה, לא בצורה מאוד גסה של אתה חייב לעשות, ואפילו הרב שם אומר מילים כאילו מאוד חזקות של ואם כך וכך, אז גם החטא מוכרח הוא במציאות, בגלל שמה לעשות, האדם הוא חסר, שזה מילים מסוכנות, מה זה החטא מוכרח? אדם לא עושה דבר כזה לך תחילה. אבל כן, אדם צריך להסתכל על המציאות בצורה של אם טעיתי, כנראה שלא בניתי מספיק טוב בפנים. אבל לא צריך לרדות בעצמי, למה לא הצלחתי חיצונית? זה ראייה פנימית שרק הוא מקנה לנו. אלא אתם צריכים להסתכל פנימה, למה לא בניתי מספיק טוב פנימה? ועכשיו אני יודע מספיק טוב פנימה. אני זוכר פעם אליי פעם, באתי אחרי שיעור פה שנה שעברה, בא לי איזה מישהו רץ עליי בחנייה, אמר לי, הרב, תקשיב, יש לי איזה חבר, שהוא 8 חודשים, שמר את הברית, ועכשיו הוא נפל, והוא לא מוצא את עצמו מייאוש, ו... לא הבנתי, מה אתה רוצה? כן, הוא הולך לקום, לא מבין, למה הוא נתפס על הנקודה החיצונית? אם הוא נפל, אז כנראה שהוא לא בנה טוב. יש לנו כלל. גמרא בגיטין, עגלות החורבן. אחרי נמצא בתקום משמיים, אומר שמה, בית חרוב החרבת. היכל שרוף שרפת. נכון? אם הבית חרוב, כנראה שהוא כבר היה חרוב קודם. אם הבית שרוף, כנראה שהוא כבר היה שרוף קודם, לפנים. ההסתכלות לא צריכה להיות בקטע של אוי, טעיתי חיצונית, ואז זה, החיצוניות היא פועלת של הפנימיות. ומה השם רוצה? השם רוצה בתשובה. שזה קרה הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא לכאורה זימן לך כאן כנראה מציאות של חיסרון, והפגיש אותך, הקדוש ברוך הוא יכול למנוע אותך מזה. אבל אם לא היית נופל, איך היית יודע שצריך להתקדם? האדם של התשובה, אם תרצו, לא יודע, של תשובה שהיא בקומה הראשונה, אז הוא מסתכל רק על הצד החיצוני, ואם הוא לא הצליח, אז הוא מאוד מאוד קשה לו. כמו נגיד קין, תראו את קין עם התשובה שלו. כאילו, הוא לא מסוגל להכיל את המושג תשובה, קין. הוא לא מסוגל להבין שהוא בכלל טעה, כי כל מה שהוא נתפס זה לצד החיצוני. וכן, זה הצד הקנייני, החומרי, כאילו, אפשר לומר קנייניות רוחנית אפילו, מה שיש שם אצל קין. וכאן אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, אנחנו אומרים, יש פה תהליך, והשם רוצה בתהליך של התשובה. יופי, עשית מעשים חיצוניים והצלחת. בנית משהו פנימה? סגרת את עצמך כל היום בחדר. האם זה משהו, בנית משהו בנפש? האם בנית התגברות על רצון לקבל? האם עכשיו בנית רצונות של רצון להשפיע? לא עשית את זה, רק נזכרת בחדר. מה עשינו בזה? אני זוכר, אפילו פעם שמעתי, ממש לפני הרבה שנים, את הרב יורם שמעתי באוזניים שלי, זוכר בדרשה בשבת, שמעתי אותו אומר שהתיקון של חנוך, נכון? כי איננו, כי לקח אותו אליי, הוא אומר, חנוך היה בדור המבול וזה, איך הוא ככה הסתדר עם כל המציאות שהייתה, זה כן, דור פרוץ של כן, בני אלוהים, בנות האדם, אז הוא פשוט אומר שהוא סגר את עצמו. ואז הוא נהיה קדוש בינינו כי לקח אותו אליי. זוכרת הרב יורם אומר בשיעור שם שחנוך התגלגל אחרי זה ביוסף הצדיק. כך הוא אומר. הוא אומר למה? הוא אומר יוסף, בעצם הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך במצרים. ובוא נראה אותך בתוך רבת הארץ מתמודד. כאילו, בא להגיד כאן, תקשיב, זה שסגרת את עצמך, אוקיי, כפית על עצמך, אין בעיה. האם זה נקרא תשובה? מה יקרה בדור הבא? מה אתה חושב? יופי, אתה סוגר את עצמך. מה יקרה בדור הבא? מה יקרה אחרי שתצא החוצה? אתה באמת יכול לעמוד מול המציאות? אתה באמת בנית בעצמך מוסר ישר? זה לא אומר שעכשיו אתה צריך להזכיר את עצמו לתאבות. אבל כן, אדם לא צריך עכשיו לסגור את עצמו בצורה כזאת שהנה זהו, ואני עכשיו מושלם כי אני סגרתי את עצמי. בוא תעשה מבחן, נראה. בוא, צא למציאות, נראה. אתה הולך לצבא, אתה קורס? אתה חוזר לבית, אתה קורס? כנראה שאני בנית מספיק טוב.
דרך להביא
את
זה
מידי ירוש איזשהו
מובן?
לא. תסכול. מה תסכול?
הוא
נעד מתקדם,
מתקדם.
בסדר, בני שבן אדם
נופל
באיזשהו
מובן.
אז מה,
השאלה?
זה מה שאני אומר.
נכון שלא
בנית,
אבל כאילו...
שנייה, שאלה. שים לב, אם נפלת, אז...
טוב, הוא חושב שמעת בקן, זה חדש
מהם. לא, אבל שים לב, עם הזמן מה שיקרה זה שהוא ייפול פחות. זה מה שיקרה, אם בנית טוב, פעם אני זוכר איזה שיעור, איזה שיעור של הרב לונדין, אולי זה בכוכב יעקב, אז הוא אמר, זה היה באלול, אז הוא אמר, מי שאומר ששנה הבאה אני לא יחטא יותר. אז הוא אומר, על כל אלו הדברים בדומיהם כבר אמרו חז"ל, לא יקרה. כן, אז הוא אומר את זה קבוע. מה הוא אומר? כי מה אתה חושב? זה רוצה בתשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, רוצה בהתקדמות ובבחירה שלך. מה אתה חושב? תהיה מושב, תגר את עצמי כל הכבוד. לא בלי את הכלום בלימה. אתה נתפס לתוצאה החיצונית. צא מזה, התוצאה היא פנימית. תפסה כמה בלי את הפנימה. לא אומר שאתה זאת בתוצאה החיצונית, אבל התוצאה החיצונית טיפול יוצא של הפנימיות. אז שנה טיפול פחות, וטיפול ברמה קצת יותר איכותית מאשר שנה קודמת, לא תקרוס עד הסוף. ועוד 10-20 שנה תוכל להגיע לרמה שתגיד, וואו, התקדמתי המון. ועוד 40 שנה כבר תגיע למדרגה שהתאוות האלה לא מדברות אליך, ואיך התאוות מסוג אחר. תמיד יש מה להתקדם. תמיד יש מה להתקדם. בן אדם בגיל 70. פחות מעניין אותו תאוות של אישות. מה כן מעניין אותו? כבוד. זה קבוע, הוא מקבל את זה. אני זוכר, אתה עולה איזה חזן באיזה מקום, ושם, אני אשכח פעם, עליתי, קראתי בתורה, ולא קראתי עם חטא ועין ורש וקוף. קראתי רגיל, כמו אשכנזי טוב. ובא לאיזה מבוגר, אתה מתת את הציבור, להרגיש כאילו שהוא עשה פה משהו. כאילו, לא ראית שם חבר'ה בני 30-40 אומרים את זה, ויכול להיות שגם הם לא סברו נחל מהמבטא, לא מבטא שלי. אבל כן, בן אדם שהוא צריך עכשיו למצוא את הכוח שלו עכשיו, אבל אז זה התאבות שיש בגיל 70-80, אז בגיל 20-30-40, איך אתה בסוג הזה? תמיד יש התקדמות. מה, נראה לך מתי שהוא תגיע? אומרים חז"ל, ילכו מנחה ילכה יראה אלוהים בציון, צדיקים אין להם לא מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תמיד יש התקדמות, גם לעתיד לבוא, שתהיה התקדמות, על מה תהיה התגברות? התאוות רוחניות. בעל הסולם אומר, שתאווה רוחנית יכולה להיות יותר מסוכנת מתאווה חומרית אפילו. כי מה יותר מענג? להרגיש את אלוהים, או לאכול או לתאווה מינית כזו או אחרת? ברור שלהרגיש את אלוהים. הוא כותב שם, בעל הסולם, שמי שפעם אחת הרגיש את אלוהים, מוכן לחתוך לעצמו איזה 7 פעמים את אצבעות ידיו ורגליו, על מנת להרגיש עוד פעם את התחושה הזאת. כך הוא כותב. טוב, מעניין מה זה אומר על הדובר, אם הוא כותב דבר כזה. אבל תבינו את ה... מה אתה משווה בכלל בין המטרה שבשביל הקדוש ברוך הוא ברת העולם, לבין איזה משהו כזה שאתה מקבל אותו על הדרך? כאילו זה שאתה נופל, אתה מקבל איזה הנאה חומרית. הייעוד שבשביל הקדוש ברוך הוא ברת העולם זה לתת לאדם הנאה אינסופית, שיהיה דבקות בהשם. אז תבינו איפה נהיה לעתיד לבוא. נכון, איפה נהיה לעתיד לבוא? חסן אומרים, באלף השביעי הקדוש ברוך הוא סכנפיים הצדיקים ושתים על פני המים. נכון? מה זה שאתה אימה על פני המים? המים זה ביטוי לעולם החומר, התאוות, כן, ככה, בעתני מביא, ככה, כן, ככה, מים הכוונה היא משהו שהוא, כן, כל כלי שאתה מכניס אותו, הוא זורם איתו. כאילו, חסר אישיות כזה. כל התאוות, התאו ובו, כל הבלבול הזה, באלף השביעי גמר. אז מה יהיה אז? מה שיהיה אז, זה שצריך להתגבר, תאוות רוחניות. ואחרי זה, תאוות יותר גדולות ויותר רוחניות. אבל תמיד יהיה התגברות. לכן ברוך אתה השם רוצה בתשובה, כי תשובה קדמה לעולם. זה הרעיון של הרוצה בתשובה. כמה זמן יש לנו?
5 דקות.
בואו נעשה את הברכה הבאה, מה שנספיק ממנה, ונתקדם משם. סלחנו אבינו כי חטאנו, אז זה בדיוק על אותו משקל. סלחנו אבינו כי חטאנו, אני רק אגיד שחזון אומרים כי חטאנו, חטאנו בשוגג, סלחנו מלכנו, מחולנו מלכנו כי פשענו במזיד. למה זה שוגג וזה מזיד? פשוט. זה רבה לי. כי אבינו, שוב פעם, זה הטבע שלי. אז מצד הטבע שלי זה שוגג. מצד הטבע שלי לא אמור לחטוא. אז לכן סלח לנו אבינו כי חטאנו. כן, סליחה זה משהו גם יותר רוחני. וכן סליחה, דיברת עליו לא יפה. לעומת מחילה אז אני מוכל על חוב פיזי. מחל על המלווה. מחל על החוב. בסדר? אז מוכל לנו מלכנו. זה כבר, מלכנו זה כבר בצד היותר. סלח לנו הכוונה היא בשוגג. אוקיי? כי מצד האבינו, מצד הטבע שלי, אני לא אמור לחטוא. ואם חטאתי זה בשוגג. וגם החטא שם הוא משהו שהוא יותר דק, יותר עדין, יותר רוחני. כן? לעומת זאת, כאשר זה כבר מלכנו, זה כבר ביטוי עכשיו למשהו שהוא לא הטבע שלי, כבר ביטוי שלומר לעולם החומרי יותר, לפער ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אז יכול לנו מלכנו כי פשענו. שם הפשיעה, שם זה כבר במזיד. ופשענו גם עושים לב שפשיעה זה, חזם אומרים שפשע זה שפע שהופך לפשע. כן, שפע זה ההפך מפשע. וזה שפע. שפע הייתי עכשיו אמור לשים את את האור הזה בכלי הזה, אבל בזבזתי אותו וזה הפך משפע לפשע. החטאתי את המטרה, כן? אז זה החטאנו, החטאת המטרה.
זה החטא לפשע?
עכשיו זה. החטא זה החטאת המטרה, והפשע זה התוצאה. יש את להחטיא, יש לך עכשיו כדורסל, אתה מחטיא את הכדור, זה ה. אנחנו הובילו כי חטאנו. עכשיו אומר, זה הרצון הפנימי שלך. הרצון הפנימי שלך היה להכניס את הכדור לסל. אנחנו הובילו כי חטאנו. אבל אחרי שכבר יצא החוצה, זה כבר בצד המעשי, ביד שלך, שם זה כבר פשיעה. זה כבר יותר במזיד, זה כבר יותר חיסרון, כן? מכל לנו מלכנו כי פשענו. וכן, זה הפשיעה כפי שהסברנו, וזה מלכנו, וזה מכילה, כי זה משהו שיותר ממשי במציאות, החיסרון יותר ממשי ולא פנימי. כי אל טוב וסלח אתה, כלומר, מכיוון שמגמתך זה הטוב, ומגמתך זה לסלוח, כן? כי מה אנחנו רוצים? למה כי אל טוב וסלח אתה ולא כי אל טוב ומוכל אתה? אז כי אל טוב ומוכל אתה, למה לא כתוב מוכל דווקא וסולח? אז כי מטרה שבסופו של דבר הכל ישוב אל הפנימיות, כלומר שהכל יהיה הטבע שלנו. בסדר? שהכל ישוב להיות הטבע שלנו, ואנחנו חותמים ברוך אתה השם. מה? אז אני אומר, מכילה כי אל טוב ומוכל אתה, אז כאילו אנחנו רוצים שרק זה ישוב רק חיצונית, ואנחנו רוצים שזה ישוב פנימה, כי אם שוב פעם איפה מתחיל החטא? מבפנים. אנחנו רוצים שהכל ישוב פנימה, וסלח אתה, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. כלומר, חנון זה בחינם. חנון זה בחינם, והקדוש ברוך הוא מרבה לסלוח כי הוא חנון. וזה נעשה בחינם, כלומר, יש שזה נעשה בחינם, אז הוא מרבה לסלוח, כי בסופו של דבר הוא רוצה בכך ש... כי אל טוב וסלחתה, כדי שהטוב לא יופיע בעולם, אז צריך שבסופו של דבר תהיה אפשרות גם לסלוח. תהיה אפשרות להתקדם במציאות. אז מכיוון שכן, כמו הרוצה בתשובה, אז כאן זה המימוש של הרוצה בתשובה. אז הרוצה בתשובה זה הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם מתקדם. אז איך הוא רוצה שהעולם מתקדם? אז הוא רוצה שבסוף הכל ישוב אל המקור, הוא רוצה שבסוף נתחבר לטבע הפנימי שלנו, שזה הביטוי של הלסלוח, ולכן הוא מרבה לסלוח. עד כאן להיום.